ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום, אתה יודע, חננל, היום זה כבר פעם שנייה שאני מקליט עם חברת ליברקי.
כבוד גדול. חברה
שאתה הקמת.
זכות גדולה בשבילנו.
ואני חושב שהזכות היא הזכות של טל מנצ'ל, המנכ״ל שלך, שהוא חבר. ואני חושב שבשנים האחרונות הפכנו להיות הרבה יותר. והוא פעם שברה, התארח אצלי אפילו בבית. היום, כיבדתי אותך ובאת, אתה היום היושב ראש.
אתה הלכת אליו הביתה והוא הגיע אליי, זה נשמע, לאן הולכים מכאן.
אז תחמיא לעצמך, הכל בסדר. ואנחנו בעצם הולכים לדבר גם על העיסוק המרכזי של החברה שלכם, שזה השקעות בארצות הברית, ואתה חי שם, ואתה תכף תספר לנו. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות, וזו הסיבה שביקשתי להיפגש גם איתך, ולא רק, אתה יודע, לפעמים מסתפקים בחברה, מאותה חברה, מאותו בן אדם, זה שאתה יודע, צריך קצת לראות איך דברים קרו, איך דברים התחילו, לראות איך אתה קראת לזה state of mind, mindset, אמרת את כל המילים היפות, ואנחנו הולכים לדבר על נדלן. אנחנו הולכים לא רק להתרכז בעניין, אז לפני שככה אנחנו ניכנס לתוך העניין, ולפני שתסביר לכולם למה קוראים לך חננאל יעקב אלבו, בוא תסביר לנו מי זה חננאל.
נספר למה ההורים קראו, שנדלג על השלב. אז אני חננאל יעקב אלבו. אני בן 36, נשוי ואב לארבעה ילדים. אני גר כיום בארצות הברית, באטלנטה, אטלנטה, ג'ורג'יה. נולדתי וגדלתי בירושלים.
איפה בירושלים?
קריית יובל. נולדתי בקריית יובל. ההורים שלי גדלו במעברות של הרב בנימין למטה. סבתא עדיין גרה שם. שתחיה. ובתחום הנדלן אני נמצא 10 שנים, תחום הנדלן בארצות הברית. 4 שנים ראשונות עבדתי תחת חברה שנקראת Safe Future, עבדתי איתם 4 שנים. אחרי 4 שנים עזבתי והקמתי את החברה שלי. התחלתי לעשות עסקאות נדלן בארצות הברית ביחד עם משקיעים. ובינואר 2022 קיבלתי החלטה וביקשתי מאשתי שתזרום. לעבור לארצות הברית, יחד עם ארבעת ילדינו. מכיוון שברוך השם החברה גדלה וצמחה והגיע הזמן ללכת ולנהל את הדברים מקרוב, נוצר קושי מסוים לגדול, לצמוח ולהתפתח, מה שנקרא, מעבר לים. טסתי המון וזה יצר קשיים. ויצר, אנחנו ננתק את זה. לא נורא. ממשיכים? אתה חותך את זה?
אני
אחתוך
את זה,
בוודאי. הכי טוב.
זה יצר קשיים.
ב-2021 טסתי, אני חושב, קרוב ל-15 פעמים, שזה משהו כמו 3 שבועות. אי אפשר לנהל ככה חיי משפחה, אפשר לנהל ככה חיים נורמליים, אז קיבלנו החלטה שאנחנו עוברים לארצות הברית, ובעזרת השם שנזכה לחזור, נזכה לחזור חזקים, עם חברה גדולה ויציבה, גם בישראל, גם בארצות הברית.
טוב, אז מעבר לזה שתף נגיע לזה, למה, מה הסיבה שאני מוכן לארח חברה כמו שלכם? הרי אתה יודע, אחד השמות שיצאו לי זה שאני המשקיע שמתנגד להשקעות בחול. אפילו ככה כתבו עליי בגלובס. וכן, והסיבה, אתה לא באותו מקום. הסיבה שאני אמרתי את זה, אני אמרתי אחרת, כן, אני לא אמרתי שאני מתנגד, אבל זה מה שגיא ליברמן,
כך יצא.
גיא ליברמן בכסף בקיר, אתה יודע, מי שעושה בכסף בקיר פרק, אני מהראשונים, עושים עליו עמוד מרכזי בנדלן בגלובס, והוא הכותרת, עשה כותרת כזאת גדולה, זה היה בגלל התלות ובגלל פעם ראשונה, התלות של המשקיע, ופעם שנייה, פעם שנייה בגלל שרוב אלה שמתעסקים בנדלן בחול לא רואים את הנכסים שלהם. ואני, יש לי כלל שזה גם מטריף אותי, ואני, זה אחד הדברים שאני צועק הכי הרבה נגדו. קשה לי גם בארץ עם מלווי משקיעים ועם יועצי נדלן וכאלה שלא עומדים בנכסים ולא מכירים את הנכסים שלהם. זה מוציא אותי מדעתי, ואני לא, אני, שאני 34 שנים בתחום, ואני לא ילד, ועכשיו אני בא, עכשיו אני בא מפגישה עם חבר שהוא שמאי ומתווך, מישהו ותיק בענף גם, ושאלתי אותו, אתה מסוגל לאשר, אתה גם הנושא כמוני, כמעט. הוא אמר, אין מצב כזה. אז זה הסיבה, זאת אומרת, זה הסיבה שיש את החיבור מהבסיס, אז בוא תספר לי, תן לי ככה, איך יצאנו לדרך לנדלן, ומה גרם לך להיכנס לתחום?
אני אחטא לאמת אם אני אומר שנכנסתי לתחום מתוך הבנה וכוונה לאן אני הולך ומה אני עושה. די התגלגלתי לתחום. כשהשתחררתי מהצבא בגיל 21 חיפשתי את עצמי, כמו כל חייל משוחרר טוב. לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים, ידעתי שאני רוצה להיות איש עסקים. למה? עושים עסקים עם אנשים, עובדים עם אנשים, עובדים עם בני אדם, מביאים ערך. לא ידעתי לקרוא לזה בזמנו ערך, לתת ערך ולהרוויח תמורת. היום אני יודע...
אוי ובוי, אם היית חושב היום מה שחשבת אז.
ברור, ברור, ברור.
זה ההתפתחות האישית.
בדיוק, זה בדיוק העניין, ההתפתחות האישית. ידעתי שאני רוצה להיות איש עסקים, לעבוד עם אנשים, להביא ערך, לקבל תמורת זה כסף. כמה? כמה שיותר. אנחנו אומרים כמה שיש. הרבה. תמורת ערך גדול, לקבל גם את הבנפיט הזה של כסף. יש עוד הרבה דברים מעבר לזה, אבל בסופו של דבר ככה ידעתי לקרוא לזה בהתחלה. ועשיתי מיליון ואחד קורסים בכל מיני תחומים, אם זה היה קורס מנעולנות, כי חשבתי שאולי אני אטוס לארצות הברית ואני אהיה לוקסמית, היום אני מבין שלא צריך לעשות קורס מנעולנות בישראל, פשוט טסים ועובדים בלוקסמית.
פעם זה היה הטרנד. הרבה מאוד ישראלים עבדו בתחום שם.
גם היום זה טרנד מאוד חזק. יש יותר קשיים היום לעשות את הדברים האלה. פתחתי שני עסקים שחשבתי, אז קראתי לזה עסקים. זה היה בר מתוקים ומגנטים לאירועים, ואחרי כמה אירועים שעשיתי וצוותים שהקמתי, הבנתי שאני לא הולך להתאשר מהדבר הזה. זה איזשהו, מה שנקרא, להיות עצמאי, צווארון כחול עצמאי. זאת אומרת, זה לא בשבילי. זה עבודה שהיא מכבדת בעלה, אבל פחות בשבילי. ואז באחד הקורסים שעשיתי של הנדל"ן במכללת פסקות, הכרתי בחור בשם גיל טוריאל, שהוא היה הבעלים של Safe Future. הצטרפתי אליו לעשייה. אמרתי לו, אני מוכן לעבוד בשבילך אפילו בחינם, רק תן לי ללמוד ממך. אני מקצר את הסיפור, כי אני יכול לדבר על זה שעות. עבדתי איתו 4 שנים, ואחרי 4 שנים שכבר אני חזק ועמוק בעולם הנדל"ן, התאהבתי בתחום עוד בהתחלה. הרבה לפני התאהבתי באנשים.
השאלה אם התאהבת בתחום, בקטע המחירתי, או בקטע של העשייה בנדל"ן? אתה יודע, נדל"ן זה משהו מאוד רחב.
זה עולם שלם. אם אני אנסה עכשיו לתפוס את הנקודה הספציפית שמושכת אותי, עד היום אגב, עד היום היא מושכת אותי בטירוף, זה האתגרים שמתמודדים איתם בעולם הנדל"ן. זה לא משנה אם זה נדל"ן בישראל ואם נדל"ן בארצות הברית, יש כל כך הרבה אתגרים שכל הזמן, הם לא רק חוזרים על עצמם, הם גם באים בצורות אחרות.
אתה יודע, אני רוצה...
וזה מפתח את החשיבה וזה...
אני רוצה שנדבר על זה, בלשת, אתה יודע, אתה אומר פה משהו שהוא נשמע מאוד קטן.
הוא ענק.
אבל עולם. זה משהו שזה בעצם כל העולם. אתה יודע שאנשים, אני, יש לי טענות להרבה מאוד מתווכים, להרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום, שהם לא מבינים בנדל"ן. והם יודעים למכור, הם יודעים לחבר בין שני אנשים, וזה הכל. אבל אם הם היו מבינים את הנדל"ן, הם היו עושים פי 10. מה זה האתגרים? על מה, בוא תנסה להכניס אותנו לעולם הזה, מה זה?
אני ברמה האישית, באופי שלי, אני מתעייף מהר מאוד משגרה. בסדר? ברגע שאני עושה את אותו דבר פעם אחרי פעם.
אני מכיר עוד אחד
שיושב
מולך.
בגלל זה אנחנו מדברים. אני כל הזמן חייב את האתגרים, אני אוהב להתווכח מאוד עם אנשים, לא כדי לצאת צודק, כי תמיד אני יוצא מהוויכוח הזה חכם יותר. גם אם לא הסכמנו, זה בסדר שלא נסכים, מה ישראל, מה ארצות הברית, זה לא רלוונטי. אבל אם ישבתי בשיחה הזו, ודנו מה יותר טוב, ארצות הברית או ישראל, כמה ולמה, ויצאתי עם טיפ אחד ממך, ויצאתי חזק יותר מהחדר הזה.
ברור.
זה האתגרים. זה כל הזמן יש דברים שהם שונים, אם זה ברמה היומיומית, אם זה ברמה מול אנשי הצוות, מול המשקיעים, לפעמים יש יותר כסף מעסקאות, לפעמים יש יותר עסקאות יותר עסקאות מכסף. יש למשל בנושא מימון שאנחנו עובדים מול בנקים, אז אנחנו נוטים לחשוב שאם יש לנו כבר את הפרוסס, את התהליך, אנחנו מגיעים לבנק הבא ויאללה חלק, הכל בסדר. ולא, מגלים שיש עוד איזשהו מסמך שצריך להביא ועוד גוף שצריך לדבר ועוד גורם שצריך להזיז. זה משאיר אותך במתח, אני אוהב את זה ברמה האישית, יש אנשים שלא בנויים לזה. להישאר, אני קורא לזה חי ובועד, ולאתגר את המחשבה.
אז בוא תיקח את מי ששומע אותנו עכשיו, ששומע כמה דברים יש בזה. אתה צברת את הידע מה יש תוך כדי הליכה. אתה שפשפת סוליות. מקשיבים לנו חבר'ה שרוצים עכשיו לצאת לדרך. נכון שבסופו של דבר זה אין ויכוח, ולא בגלל שאני יושב פה בחברה של מלווה משקיעים בחול, ואני שאני בארץ, שהכי נכון לקחת מישהו שילך איתך יד ביד, לפחות בפעם הראשונה. אבל איך אמור בן אדם ללמוד מהם השלבים האלה ומה הוא צריך לעשות?
אני אגיד את זה בצורה כזאת. אותי לימדו אותנו, אני חושב בעולם, מלמדים אותנו שלפני שעושים משהו צריך לבדוק ולחקור ולעשות. זה נכון במקרים מסוימים, אני חושב שברוב המקרים צריך לעשות. הרבה לפני, כי אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, אנחנו יכולים לתכנן תוכניות, איך אומרים, אנחנו מתכננים, אלוהים צוחק. אנחנו לא באמת יודעים. עכשיו, אני ברמה האישית שלי למדתי בניסיון חיים הקצר שלי בעולם הנדלן, שלפעמים טוב להיות תמים ונאיבי, ולא לדעת באמת מה המחיר שאני הולך לשלם. מכיוון שלפעמים המחיר כל כך גדול, שאם נדע אותו מההתחלה, לא נצא לדרך.
אתה יודע, אבל יש בזה משהו, ויש בזה משהו אולי מדהיק. אתה יודע, אני גם מספר שבניתי את הבניין הראשון שלי בשוק, אם הייתי יודע את מה שאני יודע היום, כנראה לא הייתי קונה את המגרש, בגלל שהיה שם חלונות שפנו למגרש והם היו לא חוקיים, ואני, זאת אומרת, בסופו של דבר, בדיעבד הם חוקיים בגלל ההתיישנות, ובאופן עקרוני לא הייתי אמור לבנות שם. אבל חוסר הידע גרם לי לזה שבניתי את זה. אבל אתה יודע, יש לי אולי איזה חוסר הסכמה קטן איתך, שאני מסכים איתך במילה עשה. אתה יודע, הרי אני, יש לי שאני מספר שהלכתי לרב דוד, שאני, הוא המנטור שלי, ובזכותו אני עושה את מה שאני עושה היום, דוד אבוחצירא, והוא צעק עליי, תעשה, 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 אחרי הנפילה שלי.
יעקב זה שם רבי יעקב אבוחצירא, אם כבר אמרת.
בקיצור, אני אומר, אבל כדאי לצאת עם מטען של ידע. כדאי לצאת עם מטען שאתה לומד, אתה לומד את העקרונות, הרי גם רופא, הוא ילמד 7 שנים או 6 שנים, את העיקר הוא לומד מעשייה בשטח.
חד משמעית.
אז בכל זאת, איך כן לומדים את הבסיס, כדי בכל זאת ליהנות מהידע של אחרים שיקדם אותנו?
אני לא אומר שצריך לפעול על, אתה יודע, הגבול בין אומץ לטמטום הוא מאוד מאוד דק. אני לא אומר שצריך לצאת לדרך בלי שום ידע ובלי שום כיוון וכאלה. כן צריך לעשות את העבודה הבסיסית. לפעמים אם אנחנו נדע את גובה המחיר, אנחנו לא נשלם אותו. כי נגיד, וואו, זה גבוה מדי, זה לוקח ממני מחירים כאלה ואחרים בחיים, אני לא מוכן. אבל בוא ניקח דוגמה, אספנו עכשיו את הידע והכלים לצעד הראשון והשני. התחלנו לעשות. יש לא מעט אנשים בעולם שעובדים בשיטה כזאת, שברגע שהם כבר נכנסו ושמו את דריסת הרגל שלהם, מאוד קשה להם לחזור אחורה. אני כזה. נכנסתי לאיזה משהו, ברור שלפעמים צריך לקחת צעד אחורה, כי להמשיך יכול להוביל לאסון. אבל אני אתן דוגמה, כשאני התחלתי לעבוד עם Safe Future, אני באתי לגיל ואמרתי, שמע, אין לי ידע, אין לי כלים, אין לי כלום, אבל יש לי רצון ומוטיבציה מאוד מאוד גדולים להצליח.
זה הבסיס.
אני מוכן לטרוף את העולם. הוא אמר לי, בוא, יש פה כיסא שולחן, שב תלמד. קיבלתי את ההזדמנות, באמת באתי כל יום. לימים הייתי שם 10 חודשים עוד לפני שהתחלתי לקבל שכר. הייתי נשוי בזמנו עם 2 ילדים. ברוך השם, אמרנו, יש 4. אני אומר בוודאות, אם הייתי יודע שאני 10 חודשים לא אכניס כסף הביתה, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי מוכן לשלם את המחיר, כי זה מחיר גדול מדי. אבל בגלל שחשבתי, הייתי תמים, חשבתי שזה ייקח 2-3 חודשים. אחרי חודשיים שלושה חשבתי שזה ייקח עוד חודשיים שלושה. אחרי חצי שנה כבר הייתי כל כך עמוק בפנים, כל כך נהניתי ממה שלמדתי, שמאוד היה קשה לי לחזור אחורה. ואגב, תוך כדי גם הרחבתי את הידע. זאת אומרת, כבר אחרי חצי שנה הייתי במקום אחר לגמרי מבחינת ידע וכלים.
אז מעניין אותי לשאול אותך, ואתה אומר פה, שבעצם היית מוכן להקריב תקופה של בלי פרנסה, כדי להתחיל ללמוד. כן. א', אני חושב שזה נכון מאוד.
חייבים לה...
זה נכון מאוד, אבל אתה אומר שאולי כדאי להגביל את התקופה, זאת אומרת, לא לעשות את זה לאורך זמן, להחליט, אני נגיד שלושה חודשים עושה את זה באמת, כדי להיכנס גם להצדיק אחר כך את מה שאני יכול לעשות, גם לראות אם אני מתחבר לזה, ואז להיכנס כן למשהו שיש בו איזשהו מרכיב של פרנסה, כדי שנהיה במצב אחר.
חודש ראשון שעבדתי איתו, עוד לא התפטרתי מהעבודה. זאת אומרת, עוד עשיתי איזושהי חפיפה, הייתי מגיע פעמיים בשבוע, וגיליתי עוד ולמדתי עוד, והבנתי שאני אוהב את מה שאני רואה. עוד לא ידעתי הכל. עוד לא ידעתי בדיוק מה זה נדלן, אני חושב שבזמנו רק למדתי מה זה ראשי תיבות נדלן. לא באמת ידעתי. מאוד אהבתי את הסביבה של האנשים שם. אמרתי, זו סביבה שאני מרגיש טבעי בה, למרות שלא הייתי בה מעולם. זו סביבה מאוד מאוד מקדמת, ואני רוצה להיות שם. זאת אומרת, באתי עם משהו שאומר לי, אוקיי, זה המקום. אינטואיציה, או כוח God feeling, מה שנקרא.
אינטואיציה זה דבר
שזה. בהרבה מקומות זה גם יכול להיות טעות. אני לא אומר, זה לא, אין שום חד משמעי. אתה מניסיון החיים שלך, אין דבר כזה. זו השיטה וככה עושים. אבל שוב אני חוזר ואומר, אם אני הייתי יודע מראש, מישהו היה אומר לי, תשמע, יש פה חוזה, 10 חודשים בלי שכר, אחרי 10 חודשים, אתה מתחיל להיכנס לעולם הזה, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה. אני לא יודע אם הייתי עושה את זה, כי זה היה מחיר מאוד מאוד גדול באותה תקופה.
בוא נעזוב עכשיו את ה... אתה הלכת על נושא של פרנסה, ואנחנו רוצים לדבר על המשקיעים. נכון? כן. זה טוב שאנחנו קצת מדברים על אלה שרוצים לעסוק בזה, אבל בוא נדבר עכשיו למשקיעים. שומע אותנו, אתה אמרת, התחלת שהיית בן 21 אחרי שירות צבאי. שומעים אותנו. עכשיו קצת קשה להם בגלל המלחמה, אבל כן. שומעים אותנו גם בצבא, אני אומר לך. עכשיו צלצל, זה פנה אליי מישהו, לוחם קרבי, וכתב לי איפה הוא נמצא. קודם כל הוא קיבל ייעוץ מתנה, זה הוא ואחים שלו. הוא לוחם, הוא בתוך עזה. אבל שומעים אותנו החברה הצעירים האלה ואומרים, מה, אנחנו רוצים להתחיל. אין לנו כסף, יש לנו קצת כסף, קיבלנו מההורים כסף, חסכנו בצבא כסף. איך צריך להסתכל על זה? איך צריך להסתכל על זה? לא אתה שמחפש בזה גם פרנסה. איך צריך להסתכל על זה צעיר שבכלל אולי אחר כך יהיה בהייטק או יהיה במקומות אחרים?
אנחנו מדברים על עולם ההשקעות.
על השקעות, בוודאי.
קודם כל, הדבר שאני הכי יכול להגיד לחבר'ה הצעירים, הכי רוצה להגיד לחבר'ה הצעירים.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי. זה הצטכל, תגיד להם.
השקעה זו דרך חיים. השקעה זה לא זבנג וגמרנו. אני שומע הרבה חבר'ה צעירים, אומרים, תשמע, יש לי סכום כזה או אחר, אני צריך איזה משהו לשנה, לעשות איזה פליפ, לעשות איזה אקזיט, ואז אני שואל, ואז מה? ואז מה אתה עושה עם זה? כך, השקעת 100,000 שקל, עשיתי לך 50% השנה. מדהים. פנומנלי. עכשיו יש לך 150 בית. לאן זה הולך? אתה יכול לקנות עם זה בית? אתה יכול להשקיע, אולי בלימודים אפשר להשקיע את זה. מה אתה יכול לעשות עם זה? אבל, לפני שאתה בכלל חושב מה לעשות, לך לאבא, אמא, ואם יש סבא וסבתא בחיים, לך אליהם רגע. תשאל אותם מה היה קורה אם בגיל 20, 21, הם היו קונים כמה פיסות נדלן ברחוב שהם גרו בו. בימי אנו בנו. מה היה קורה היום? אני לא עונה על התשובה הזאת. לך תשאל, אתה צריך לשמוע את זה מהאנשים שאתה מאוד אוהב, מאבא, אמא, סבא, סבתא.
ואז אתה תשמע את הסיפור המפורסם על הסבא שקנה קונטסה.
איך לא קניתי? אני גרתי ברמת גן, ברחוב זה וזה, הציעו לי ב-40 אלף לירות, שזה היה המון המון כסף, זה גם היה המון כסף, זה לא... אבל, והייתי ככה מלחתום, אבל סבתא שלך, אתה יודע, כל הסיפורים, היה מנעה ממני לקנות, לא משנה מה הסיפור, חד משמעית, הם היו עושים הרבה מאוד כסף. בלי יותר מדי, אתה יודע, אנחנו מדברים יזמות והשקעות, בוא נקנה, בוא נמכור, נעשה פליפ, נביא, מימון, ריפייננס, עניינים. בית אחד, שניים, לא יודע, כמה שאתה מצליח לעשות. ואתה מחכה עם זה מספיק זמן? אין לי דרך להגיד, עכשיו זה דרך חיים. והיום, שאת המשפט הזה שאומרים, העולם שייך לצעירים. יש היום כל כך הרבה אפשרויות וכל כך הרבה הזדמנויות לחבר'ה צעירים לעשות כסף, ואחד מהאתגרים המשמעותיים שהחבר'ה הצעירים מתמודדים, זה כולם רוצים את הלייפסטייל ואת האיכות החיים, מרוויחים המון כסף, מבזבזים את זה מהר, לא כל כך רואים צעד קדימה.
תדע לך שאחד הדברים שאני צועק עליו, שמוציאים אותי מדעתי, ואני משתדל לדבר עליו דווקא בזומי הנדלן שלי, יותר מאשר, שזה המפגשים שאני עושה בזום, זה החבר'ה הצעירים שעובדים בהייטק, מרוויחים 20-30 אלף שקל. ואיפה אתם גרים? אנחנו שוכרים בית. איפה? בדרום צפון תל אביב. כמה אתם משלמים? 15 אלף שקל.
למה?
ואני אומר להם למה. לא, אנחנו יכולים, מגיע לנו.
זה בדיוק.
ומה יהיה בעוד 10 שנים? אתם תמשיכו להרוויח 30 אלף שקל? אתם רוצים להיות עבדים של החיים? למה לא תנצלו את הכסף הזה? תזכרו בית ב-5, או ב-10, או ב-8, או ב-7, ותתחילו לקנות נכסים. זה, אתה אמרת כאן, תדע לך, אני מראיין הרבה אנשים, ואני בעצמי מדבר, ואתה כאן אמרת את ההסתכלות הזאת של לשאול את ההורים, זה כל כך חכם. אני פעם ראשונה שומע את זה. זה כל כך חכם, הם עשו כל כך הרבה טעויות, ההורים. הם עשו כל כך הרבה טעויות, ובאמת צריכים להאיר את העיניים של האנשים האלה. לכו תעשו עכשיו ותבנו לכם את העתיד.
כן, כן. אחד מהדברים שאני כל כך אסיר תודה בתחום שלי, בתחום של הנדלן, זה שיוצא לי לעבוד עם הרבה חבר'ה שהם מבוגרים ממני ב-10, 15, 20 ו-30 שנה. זאת אומרת, הסביבה הטבעית שלי היום היא הרבה יותר מבוגרת ובוגרת ממני, ואני לומד מניסיון חיים של אנשים. ניסיון חיים זה כמו, איך אומרים, קילומטרה של אוטו, בדרך החוקית. אי אפשר לשנות את זה. אתה צריך לנסוע את זה, אתה צריך לרוץ את זה כדי לצבור את זה. מה שכן, אני יכול לרכוש זמן מאנשים, זאת אומרת, להעסיק אנשים עם ניסיון חיים, שיביאו את זה אליי לביזנס, ואז הביזנס שלי יכול לפרוח. ואני אומר, ילד בן 36, ההבדל ביני לבין ילד בן 20, זה 16 שנה של ניסיון חיים. וניסיון חיים, כשאתה מנצל אותו לטובה, זה פרייסלס.
אתה יודע, שאלתי.
וללכת, שנייה, ללכת לדבר עם החבר'ה המבוגרים. וזה טיפ שאני אומר לחבר'ה הצעירים.
תגיד להם את זה.
טיפ לחבר'ה הצעירים. לכו, אתם רוצים לעשות משהו, זה לא משנה אם זה בתחום הייטק, אם זה בתחום הנדלן. לכו תתייעצו עם אנשים שהם מבוגרים מכם. מה הם ממליצים לעשות ומה הם היו עושים אחרת. כי בחוכמת חיים של אנשים מבוגרים, יש תמיד חוכמת הבדיעבד, אנחנו מכירים את זה. אני שומע את זה הרבה בתחום שלי, אם הייתי מגיע לגיל שלך, אם עכשיו נותנים לי את הניסיון חיים שיש לי, והגיל שלך, קח את כל הנכסים שיש לי עכשיו.
שזה תלעת לי מה שאמרת קודם.
קח את כל הנכסים שלי עכשיו.
אני חייב לספר לך. לפני זמן הגיע אליי, הגיע עורך דין, מהקומות הגבוהות, הוא בטח שומע את הפודקאסט הזה, הוא יודע על מי אני מדבר. בחור בן 30 ומשהו, מוכשר מאוד, באחד המשרדים הגדולים. אלה באמת עם המספרים היפים, בינלאומיים והכל. הוא קיבל עליי המלצה, אבל בשיחה הוא שואל אותי, מה למדת? אמרתי לו, תקשיב, בשבטים של האינדיאנים יש את זקני השבט. זקני השבט, כולם באים, הוא אומר, לא צריך, הבנתי, תודה רבה, בוא נתקדם. הוא הבין, שלא משנה מה למדתי בחיים, את חוכמת החיים שאתה אומר אותה, ואתה כמעט חצי מגילי, כן? שאתה אומר אותה, זה בעצם משהו שלא יסולא בפז. הרי אני היה לי משפט שהייתי מעביר עמוד עמוד ביומן בתיכון. החוכמה באה עם האכזבות. קבוע.
נכון, נכון.
ואם אתה תיכנס, אתה זוכר שהיה, איך קוראים לו, זה סקייפ בכל אלה, היית נכנס, זה מה שהיה כותב אצלי.
שזה היום בסטטוס, בוואטסאפ.
אני יכול גם. לא, אני מעלה דברים אחרים, אתה יודע, ברוך השם, אבל זה המשפט שלי. וזה כל כך צודק. אז קח אותו, שמעת אחרים, למד מהמבוגרים, לאן הוא לוקח את עצמו?
אני אומר גם, אני עשיתי את זה, אני עד היום עושה את זה. יש לי קרובי משפחה שמתעסקים בנדלן, בחול, לא בארצות הברית, אבל מתעסקים בחול, וכשאני מגיע לצומת דרכים, זה יכול להיות אפילו מסע ומתן עם שותפים, עם כל מיני גורמים כאלה ואחרים. יש לנו נטייה להיכנס למקום של אגו ולהחליט דברים מסוימים. אם אני מרגיש שיש עם מי לעבוד ואני לא מצליח לתקשר, אני הולך לזקני השבט ומבקש עצה. כי אתה מכיר את האימפולסיביות של חבר'ה צעירים. אני עכשיו סוגר את ה... לא אכפת לי. חבר'ה מבוגרים שעברו איזה דבר או שניים בחיים, אומרים, תיקח אוויר, הכל בסדר, תנסה רק להבין
מה אתה... אבא שלי אומר, תהפוך כוס. מה הצד השני? תהפוך כוס. כשאתה הופך כוס, זה מין פעולה כזאת.
גדול. לקחתי. זה עם מים, לא נהפוך, אבל כן.
כן.
שאלת... מה שאלת? איך אנחנו מחזירים אותם?
איך אנחנו מפה, אחרי שלמדנו, שאלנו את המבוגרים, הקשבנו להם, איך אנחנו...
שנייה, זה חשוב להתעכב על זה.
את המנוסים, סליחה.
את המבוגרים מהתחום שאנחנו רוצים. בוא. כי ללכת, ואני מכבד את ההורים שלי...
לא, אני משחתי אותך.
לא, ומעריץ אותם והכל, אבל אני לא אלך ואתייעץ עם אמא שלי על עסקת נדלן בארצות הברית, אני אתייעץ איתה על אולי איזה אוכל טעים להכין לנכד.
אז אני רוצה לתקן אותך. אני רוצה לתקן אותך. תראה, הנה.
לא, הכל...
תקשיב. יש אנשים שהם לא מהתחום שלך, אבל לפעמים אתה נתקל בכל מיני מעצורים, שנכון שזה יכול להיות מעצורים שהם בירוקרטים בנדלן או כל מיני דברים, אבל לפעמים בגישה, דווקא אמא שלך או אבא שלך, שלא התחום שלהם נדלן, יכולים לתת לך מחוכמת החיים איך הם יתגברו על כל מיני מחסומים.
ספציפית הבאתי את אמא, כי אמא... פחות מגיע מהתחום,
לא, לא, אז אני אומר,
אני אומר,
לפעמים החשיבה של איך, אתה יודע, איך להתייחס לאנשים, איך לגשר על כל מיני פערים,
אז אני אומר, ברור,
זה מאוד מאוד חשוב, זה חוכמת חיים.
אז אני אבוא, אם זה נקודת רגש, אני אלך לאנשים שמה שנקרא סף הרגש גבוה, ומאוד מכבדים ואוהבים אנשים, והם ייתנו לי זווית אחרת. כן. זה במקומות האלה, לאמא שלי יש מקום מאוד מכובד, אני הולך ומתייעץ ו יש את המקומות. אני אומר, בסופו של דבר, ללכת, אם אני עכשיו ארצה לקבל עצה בנדלן, אבל באמת לשמוע מחוכמת חיים, אני אבוא אליך, כי אתה מתעסק בזה, ויש לך את הניסיון חיים. כן, וגם את הראייה שבו, לא משנה כמה אני חכם ועושה דברים והכל, זה לא יעזור. יש לי ראייה של ילד בן 36 וזה בסדר, כי שם אני נמצא, יכול להיות קצת בוגר יותר, קצת פחות, אבל...
דווקא, ראייה כמו שלך, אתה צריך לקחת אחד כמוני, וששאלת, לך יש את היתרון, אני אומר אמיתי, יש לך את היתרון של החשיבה הפתוחה, החשיבה של יותר צעירים, לפעמים היא יותר אמיצה, לקחת, לשמוע, להקשיב, אבל לכוון את זה על הדרך שלך ולאחד.
חד משמעית.
וזה כל כך חשוב.
חד משמעית. כשאני מבקש עצה מאדם שמבוגר ממני בתחום שאני רוצה ספציפית, זה לאו דווקא שאני אעשה אחד לאחד את אותו דבר, אני אקח את עצמי ואת היכולות ואת התבלינים, מה שנקרא הספייסי.
יש לך הרבה מאוד יתרונות שלי אין.
מהמקום הזה, ואני אעשה איזושהי מוטציה, נכון, קראו לזה בקורונה, מוטציות וכאלה, ומה שנקרא, נשכפל את זה דור שתיים ונוציא את זה החוצה. אז אני אומר, ללכת ולהתייעץ עם החבר'ה המבוגרים, אפשר גם להתייעץ עם חבר'ה יותר צעירים, אבל שהם מגיעים מתחום הספציפי שאנחנו רוצים עזרה. Once הבנו את הכיוון ומה, פשוט להתחיל לעשות. יש ספר מרתק, בגדול הוא אמור להיות ספר ילדים, אני טוען שהוא ספר פסיכולוגיה למבוגרים. ספר של דוקטור סוס. קוראים לו אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. אני קורא את הספר הזה לפחות אחת לחודש, אני קורא את זה לילדים שלי, וזה פשוט אומר, מדבר על המסע. אנחנו לא יודעים מה יהיה בדרך, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. אנחנו לא יודעים גם מה יהיה, אנחנו יודעים פחות או יותר מה יהיה בהתחלה, בשלב הראשון והשני. פשוט להתחיל ולעשות, וכל הזמן להרים עיניים ולהתייעץ ולבדוק ולהתקדם. אגב, משהו שאני מאוד ממליץ לחבר'ה צעירים, ממליץ לכל בן אדם באשר הוא, אבל לחבר'ה צעירים בעיקר, לקחת מאמן, מנטור, יועץ. אני עושה את זה היום, אני עושה את זה כל הזמן. ייעוץ והכוונה ואימון. לא משנה כמה אנחנו גדולים וכמה אנחנו מתפתחים, תמיד אנחנו צריכים מישהו שישים לנו מראה. אנחנו לא רואים את עצמנו, אני מדמה את זה לשחיין. אין קו עכשיו, עכשיו אתה שוחה בבריכה, אין לך את הקו למטה, ואתה שוחה ומתחיל לסטות לצד שמאל, ימין, לא משנה. המאמן עומד למעלה וצועק, או אומר, או מה שזה לא יהיה, ומכוון אותך כל הזמן. בגלל זה אני אוהב את הסיפור של היועצים והמנטורים.
גם שאתה בתוך כבר, ואתה כבר בעשייה.
כל הזמן.
ולא משנה מה הוותק שלך.
כל הזמן.
תמחל על האגו. אגו לא חייב להיות בתמונה. אני אומר לך, תקשיב טוב.
בגדול, אם אגו לא היה קיים בעולם, אני חושב שחצי מהמלחמות לא היו קיימות.
היה הרבה יותר טוב. אני אבל רוצה להגיד לך, שאני הרי, אתה יודע, אחד הדברים הכי טובים שקוראים לי בפודקאסט, אתה יודע שאני בן אדם שאוהב ללמוד כל הזמן, אחד הדברים שקוראים לי בפודקאסט, שאני יושב עם חבר'ה צעירים כמוך, ואני יושב עם אנשים בכלל, תקשיב, אין, הנה, כבר, ואני מודה שאני לומד, אתה יודע, זה גם... מוחל על כבודי, אין לי כבוד כאן בכלל. אין פרק שאני לא לומד דברים.
אחד משמעית.
ואני כל כך מפנים, ואני כל כך מקשיב, וזה מדהים, כן?
מכיר את המשל על התפוח, נכון?
דבר.
אם לי יש תפוח ביד ולך יש תפוח ביד, ואנחנו מחליפים אותו, לכל אחד מאיתנו יש תפוח ביד, תפוח אחד. אם לי יש רעיון ולך יש רעיון, ואנחנו משתפים אחד את השני ברעיונות, לי יש שתי רעיונות ולך יש שתי רעיונות.
נכון.
זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים, דנים ועושים brainstorm עם סיור מוחות, בהכרח אנחנו חייבים לצאת שנינו יותר חכמים מהחדר. זה לא משנה, אגב, דת, גיל, גזע ומין.
חד משמעי.
מכל אחד, אני לומד מהאנשים ברחוב. המנקה בקניון, אמרתי תודה והיא נתנה ברכה, ואמרתי, וואי, איזה...
אני אגיד לך משהו על זה. אני עושה הרבה ייעוצים. ואני מסביר לאנשים שבייעוץ, סך הכל מה שאנחנו עושים, אנחנו שני צדדים.
פסיכולוג בשקט.
שאני, סך הכל, יש לי יותר ניסיון בתחום שלי. הם יכול להיות שהם יותר אינטליגנטים, יותר אינטלקטואלים, יותר הכל ממני. אבל אנחנו עושים סיעור מוחות. הרי התחום שלנו הוא לא תחום של מדעים מדויקים.
נכון.
ואנחנו עושים סיעור מוחות, שהיתרון שלי זה שאני לא באמוציות שלהם.
כן.
ואני רואה את הדברים מבחוץ, ויש לי קצת יותר ניסיון. אבל אנחנו חושבים ביחד, וזה היתרון.
נכון.
אתמול היה לי עם זוג כזה, שהם שניהם עורך דין מאוד רצינית, מהנדס מאוד רציני, הם ישבו והתלבטו. בסיעור מוחות, שהיה לא קל, פתרנו את הבעיה שלהם, פתרנו סבך שהיה הרבה זמן, אבל זה לא רק אני פתרתי, יחד איתם, בדיון זה נהיה, אבל אני רוצה להתקדם, בגלל שבכל זאת אתה משקיע בארצות הברית. ומאוד מסקרן אותי, אתה יודע, אתה ירושלמי, אנחנו אנשים שמאוד אוהבים את הבית שלנו, לא משנה באיזה גיל אנחנו, ירושלמים זה עם.
נכון.
והנה אתה הולך להשקיע בארצות הברית הרחוקה. אתה גם לוקח ומוציא את המשפחה שלך ולוקח אותה איתך, ויש לך מזל שיש לך אישה שמשתפת פעולה, לא כל אישה עושה את זה.
חד משמעית.
אז למה בארצות הברית?
וואו, זה, אפשר לדבר על זה שעות, זה עולם שלם. קודם כל אמרתי בתחילת הפודקאסט, אני התגלגלתי לתוך זה, היום אני מאוהב בעולם הזה קשות, בגלל...
אבל אתה יכול לעשות אותו גם בארץ, כמוני.
קודם כל, חשוב להגיד, להצליח בנדלן אפשר בכל מקום בעולם.
נקודה,
נקודה. אנשים אומרים לי, אין הזדמנויות בישראל, השוק בישראל קשה, אני מגיע עכשיו, נמצא בארץ, ביקור של 9 ימים. גם בתקופה כזאת קשה, ואני יודע שזו תקופה שהיא בדרך, היא קשה יותר מבדרך כלל, אתה רואה מנופים בכל מקום, אתה רואה מבחינתי שיש מנופים, זה אומר שיש הזדמנויות נדל"ן. אחרת, לא מצליח להבין למה זה קורה. יש הזדמנויות נדל"ן בישראל, מחיר הכניסה, רף הכניסה, בירוקרטיה שונה, דברים כאלה, אפשר להתווכח. אני קודם כל אומר לאנשים, תשקיעו. נקודה. עכשיו, תחפשו את המקום שנוח לכם בו. נוח לכם קרוב לבית, כי יש לכם את הקריטריונים של לראות ופחות להיות בתלות. מדהים. תשקיע בישראל. אתם מבינים שגם בישראל אתם תלויים באנשים, ואז אפשר להיות גם תלויים באנשים בחול? בסדר? בגדול, ההזדמנויות בארצות הברית, לדעתי האישית, גדולות יותר. זאת אומרת, מגוון, מנעד ההזדמנויות, הוא גדול יותר. בסופו של דבר אי אפשר להתווכח עם 400 מיליון תושבים, אני קורא לזה תושבים רשומים, יש לך עוד מלא שלא, 50 מדינות, זאת אומרת, יש הרבה מקום, בסדר? תחשוב שסטארט-אפ רוצה להקים את עצמו בישראל, הוא צריך מיליון אנשים בשביל להצליח, בשביל להנפיק את עצמו, מה שזה לא יהיה. יש 10 מיליון תושבים בישראל, הוא צריך 10% מהאוכלוסייה. עד כאן. ארצות הברית, אם הוא צריך מיליון אנשים,
זאת אומרת, ההבדל, 4%.
יפה, עכשיו, זה לא אומר שישראל לא טוב, אני אומר, ישראל מעולה, בכל מקום מעולה. שואלים על ההבדלים ולמה ארצות הברית. ארצות הברית בסופו של דבר, גם כשיש ממשל דמוקרטי, בסופו של דבר היא מדינה קפיטליסטית. מדינה שואבת כסף, דואגת לאנשים שיש להם כסף, ופחות לכאלה שאין. לא נתווכח אם זה בסדר או לא.
אבל הנה, בכל זאת, אתה משלם מחיר.
נכון, יש מחיר לא פשוט, המחיר הכי גדול שאני רואה בסיפור הזה זה לוותר על ילדות ישראלית, לילדים שלי. כל השאר זה חוויה מסוימת, הילדים יוצאים רגע לעולם, גדלנו ביישוב קטן, זאת אומרת, גדלתי בירושלים, אבל גרנו ביישוב בישראל, מאוד חמי, מאוד אוהב, מאוד עוטף, אבל מאוד קטן ו-state of mind מאוד מאוד, מה שנקרא, מצומצם, לא בכוונה, אנשים טובים, אבל לא רואים מטר מעבר לגדר, אני קורא את זה. כשהילדים, לפחות אני רואה את היתרון בזה, שהילדים יוצאים לעולם, אז הם רואים עולם ולומדים שפה חדשה, ולומדים מנטליות חדשה, ומבינים, אנחנו מאוד יהודים, אז אנחנו לומדים שיש יהודים, ואין, זאת אומרת, הם נחשפים להמון המון דברים בעולם, כל דבר יש לו יתרון ויש לו חיסרון. יכול לשים שם משקט. כל דבר יש לו יתרון ויש לו חיסרון. אני קורא לזה ימים יגידו מה עלה על היתרון עלה על החיסרון או החיסרון על היתרון.
עכשיו, מבחינת ההשקעה עצמה, הנכסים, מה ההבדל בין מה שהיית מתעסק פה לעומת מה שאתה מתעסק שם? על מה אתה בחרת להתמקד?
מבחינת מה? נדלן? אני תמיד התעסקתי בנדלן בארצות הברית.
לא, על מה... אבל אתה יודע, יש כל מיני סוגים של נדלן בארצות הברית.
כן, אז כשגרתי בישראל, בעיקר עסקתי בגיוס משקיעים בישראל, ועבדתי עם שותפים מקומיים. ככל שגדלנו החברה והאנשים, הגעתי למסקנה שאני פחות רוצה להיות תלוי, דיברנו על התלות. אני פחות רוצה להיות תלוי, זה כבר לא רק אני תלוי באנשים אחרים, זה הרבה משקיעים שעומדים מאחוריי. ובאיזשהו שלב זה כבר הגיע למקום שאמרתי, אני צריך לקחת יותר שליטה על העניינים, וזה, בגלל זה ביצעתי את המעבר. אגב, אמרת משהו מקודם על האישה שבבית. כל מי שאני ומה שאני היום, זה הרבה מאוד בזכותה. זאת אומרת, התמיכה העיוורת, אני אומר לפעמים, איך הוא מתשקר, בסוף תאמין, התמיכה העיוורת שהייתה בתחילת הדרך, אני אומר, כשהייתי בין 26, זה התחיל, אני קורא לזה בתור תמיכה עיוורת, מה שנקרא, אני תומכת בך, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה צריך בשביל לגדול ולהתפתח, ועם הזמן גם באו תוצאות. אז בעצם זה סוג של אישור לתמיכה. ואז התמיכה הלכה וגדלה.
זה אני חושב שאני יכול לעשות פרק השראה על זוגיות.
עולם.
בגלל שאחד הכללים, וגם אני, ברוך השם, זכיתי לזה, ואני עוד זכיתי לזה אחרי נפילה עסקית, אבל גם לפני זה, כן? זה הזוגיות, הזוגיות, אומרים גם אישה בונה, אישה הורסת, אבל זה גם הפוך, זה גם אנחנו כבני זוג, יש לה כל כך משמעות, יש לה כל כך הרבה דברים, ומי ששומע אותנו, מי ששומעת אותנו, צריכים לתת את הספייס, אבל צריכים לתת את זה בזהירות. אני יכול להגיד לך שעכשיו אני מציל זוג שהיא נתנה לו את הספייס והוא איבד את הראש, באמת הוא עשה שטויות, והם עכשיו נאלצו למכור נכס, וממש קרו דברים נוראים, לפעמים זה קורה כמו שקרה לי, שנפלתי כמו מה שעשתה לי חברת הקוסמטיקה, כן? זה לא היה ביכולתי, אבל התמיכה ההדדית וכל העניין הזה, זה דבר שהוא לא יסולא בפז.
זה פרייסלס. אני יכול להגיד שיש לי חברים רווקים שככה מחפשים את עצמם עוד גם בגילאים האלה. לא נכנסים לטוב, רע ודברים כאלה, זה לא רלוונטי. אני יכול להעיד על עצמי, ברגע שאני רגוע במקום מסוים, זאת אומרת, בזוגיות ובמשפחה, מה שנקרא, אני רגוע שיש מישהו שמטפל ותומך בדבר הזה, זה מאפשר לי ללכת ולבטא את עצמי במקום אחר.
לא סתם אומרים שחלק מהמלחמה זה העורף. שהעורף שלך חזק, זה מה שצועקים עכשיו כל הזמן שאנחנו בעזה, שהעורף שלך חזק, יותר קל לך לתפקד בחזית.
אין בכלל, אני יושב פה, שוב, שתי בארצות הברית עם 4 ילדים, טפלת בהם, בשביל שאני אוכל לבוא ולהגשים את החלומות שלי ושל המשפחה, ולעזור להמון אנשים אחרים גם להשקיע ולגדול ולעשות. וזה תמיד עבודה, זה לא משנה, זה מהצד נראה מושלם.
אני חייב לקחת אותך חזרה, אתה יודע, אנחנו שומעים פה, ואנחנו לא כולנו מבינים, קונדומיניום, אנחנו כל מיני סינגלים והכל. בוא תספר לי קצת, במה בחרת להתמקד שם, ואיזה סוג של עסקאות אתה עושה?
אני בחרתי מאז ומעולם, כי זה גם מה שמהיום הראשון שאני מתעסק בנדלן בארצות הברית, אני מתעסק בתחום הנדלן למגורים. יש המון עסקאות טובות, יש מסחרי, קניונים, יש Airbnb, מלונות, לא חסר, מחסנים, יש המון המון עסקאות טובות. שוב, אני חוזר לנקודה של קודם כל להשקיע. אחר כך למצוא את המקום שיותר נוח לנו, ומה מרגש אותנו, ומה אור לצד השני עושה לנו שקט
בלב. אז היום מתעסק... שבא אליך משקיע, אתה לוקח אותו לקנות מה? אתה לוקח אותו למשהו של שותפות, אתה לוקח אותו, אתה קונה לו את הנכס שלו?
התחלתי בנכסים הפרטיים, בבנייה החדשה, בפיקס אנד פלי, בהשבחה של נכסים, ולאט לאט משם הלכנו לעולם של הבניינים למגורים. מה שנקרא בארצות הברית מולטי פמילי. מולטי פמילי, ככה נדבר על זה איזה דקה, מה זה אומר? מולטי פמילי זה בניין למגורים שמיועד כולו להשכרה. אם אנחנו מכירים את המונח הישראלי, הייתי קורא לזה טורקי אפילו, מושה. יש חתיכת אדמה או גוש, אני חושב שבית הטקסטיל בתל אביב עובד בשיטה הזאת, אם אני חושב נכון, זה בניין שלכל דייר בו יש חלק יחסי...
חלקים לא מסוימים.
בדיוק. אז פה זה פחות הדיירים, זה בניינים שמיועדים להשכרה, זה בא כמענה פעם זה נולד... כתוצאה ממענה לדיור בר השגה. היום יש בנייני מולטי פמילי שנקראים A-Class, או קלאס A, שיש שם בריכות ושומר בכניסה וחדרי כושר ובלבו שמערכי חדרי.
זאת אומרת, אתה בעצם קונה בניינים, אתה קונה בשותפות בניין.
כן.
אנשים מקבלים חלקים מסוימים בשותפות, זה כמו מניות בחברה, אבל זה לא חברה. ובעצם... אתם מזכירים את הכל ומתחלקים בהכנסות.
נכון, בעצם אנחנו עובדים בכמה פורמטים. עלינו רמה ואנחנו בעצם עובדים במודל של קרן, קרן נדלן. אנחנו מגייסים משקיעים לתוך הקרן, הקרן רוכשת מספר נכסים, מספר נכסי מולטי פמילי. בואו נעשה את זה בשביל הדוגמה, 5 בניינים של 100 יחידות כל בניין. זאת אומרת שהקרן מחזיקה ב-500 יחידות, או בחלק מה-500 יחידות ברמה של אחוזים בבניין. אנחנו מאפשרים למשקיעים שרוצים גם להיות שותפים בנכס ספציפי ופחות להיות בכל המודל של הקרן, אבל תמיד אנחנו מתעסקים במודל של מולטי פמילי, בניינים למגורים. ב3.5 שנים האחרונות הגדלנו ועשינו, אנחנו רוכשים מלונות ועושים להם הסבה, שינוי ייעוד, ריזונינג, למולטי פמילי.
מעניין.
מעניין מאוד, ויש את הדוגמה שנותנים להשוות תפוח לתפוח, זה אם אתה קונה מולטי פמילי ומשפץ ומשאיר את זה מולטי פמילי. אנחנו בעצם קונים אגס, ובודקים כמה עולה לנו להפוך אותו לתפוח. והמחירים שאנחנו משיגים בעולם הזה של ההוטל קונברז'ן, של הסבת מלונות, אתה בעצם כשאתה קונה מלון, אתה מתמחר פר יחידת מלון. צורך העניין, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו קונים... בסביבות $20,000-$30,000 ליחידה, אין את זה בארצות הברית במולטי פמילי, אתה לא יכול למצוא $20,000 ליחידה במבנים של 100 יחידות ומעלה, וההסבה עצמה עולה לנו בין $40,000-$60,000. זה אומר שאיפשהו בין $60,000-$80,000 ליחידה, כאשר השוק מדבר על 120-130 ליחידה. ואנחנו גם מגיעים עם מימון, אז אנחנו מגיעים עם סכום הרבה יותר קטן.
אז אנשים שרוצים להיכנס איתך לתוך העסקה כמה כסף הם צריכים להביא?
$100,000. $100,000 זה הרף המינימלי, יש לנו משקיעים גם של $700,000, $500,000, $250,000. אבל $100,000 אפשר לבוא ולהשקיע. גם עם חבר'ה שיש להם סכומים קטנים יותר, אנחנו עוזרים להם, בעצם יושבים עם המשקיעים, ועוזרים להם להבין כמה כסף באמת יש להם. אתה יודע הרי מה אני שם שלך, שלא כולם יודעים כמה כסף יש להם.
ממש לא.
יושב עם אנשים, תגיד, יש לך קופה כזאת, השתלמות, גמל, כל מיני דברים כאלה. אז אנשים אומרים, אני לא פודד את הקופה. אנחנו לא פודים, אנחנו לוקחים הלוואות, בתקופות טובות יותר, עם ריביות נכונות, לוקחים הלוואות על כל הקרנות, הלוואות על נכסים, cash out refinance, מוצאים כסף מנכס. יש היום לבני 55 ומעלה אפשרויות נדירות בעולם הזה של משכנתא הפוכה. אנחנו נוציא על זה גם וובינר בקרוב, נדבר על זה, נעזור לחבר'ה. אני חושב
שיש לי איזה 5 וובינרים על
המשכנתא. בסדר, לא מתחרה בך.
לא אמרתי
שאני מתחרות. אני מביא את הקול הצעיר. אבל יש, מי כמוך יודע, זה אפשרויות שאפשר להוציא.
תקשיב, אתה לא תאמין. אתה לא תאמין, אם אני אראה לך את השעון, כמה הוא מראה, אתה רואה עכשיו.
וואו.
אנחנו יכולים לדבר שעות.
כן.
וזה היה ברור מהרגע הראשון שהתיישבנו. אני חושב שטל כבר העריך את זה.
כן.
שהוא קבע איתי את המפגש. ואני רוצה שככה, אתה יודע, אני חושב שהעברת מסרים מאוד מאוד חזקים, אבל תן איזה משפט סיכום שיעשה סדר לכולם אחרי כל מה שהם שמעו.
אני תמיד אומר שאם אני רוצה להגשים משהו מסוים ואני לא יודע איך, אני מחפש את הבן אדם שעשה והצליח וגם נכשל, יותר הצליח מאשר נכשל כמובן, ומנסה לחבור אליו בכל דרך אפשרית, אפילו מבקש להיות זבוב על הקיר, מה שזה לא יהיה, כדי ללמוד מניסיון החיים שלו. ניסיון החיים זה מבחינתי משהו שהוא אני מעריץ אותו ברמה, זאת אומרת, אני צובר אותו עם הזמן, אבל אני מאוד מאוד מעריך ואני מאוד אוהב לדבר עם חבר'ה שהם יותר מבוגרים ממני. פעם, אתה יודע, בתור ילד סלדנו מזה, אין למבוגרים האלה, מה הם מבינים? היום אני אומר, כמה זהב השארתי על השולחן כשאמרתי את המשפטים האלה.
יקירי, איזה כיף שבאת לביקור.
רבה רבה, תודה שבאת, זה כבוד גדול.
ממש כבוד שנענית לי ואתה פינית לי זמן.
אין לי מה להגיד. תודה שאתה באת לפה.
יופי. ואנחנו